במצוות המתים ביחדו. וזה נאמר, נאמרו את זה כמה פסוקים. עניין המצוות של הרמב״ם מתחיל עם שלוש מצוות. להאמין שיש אלוקים, או לדע שיש אלוקים, יש כל מיני נוסחאות. שלא לעבוד לזולתו, או שלא יעלה במחשבה שיש אלוקים זולתו, זה הלשון של הרמב״ם. וליחדו, אחר כך לאהבו, ליראה ממנו, להישבע בשמו, מתחיל פרטים. אהבה, יראה, אבל שלושת המצוות הראשונות, המצווה הראשונה זה לדעת שיש אלוקים, המצווה השנייה זה לא לעלות במחשבה שיש עוד אחד, המצווה השלישית, לייחד אותו. וזה לא מובן. אם אנחנו אומרים שלא יעלה במחשבה שיש עוד אחד, מה צריך לייחד אותו? אז יש רק אחד. וכאילו חזרה פעמיים על אותו דבר, פעם אחת בלשון חיוב, פעם אחת בשלילה, פעם אחת בחיוב. התכלס, מה העניין? אז יש כאלה שרצו לומר שהכוונה לייחד אותו זה הכוונה לשלול ממנו את הגשמיות או לשלול ממנו את הפרטיות או את הפרטים או להסתכל עליו כעל אחדות כוללת עקרונית אינסופית שהיא לא מחולקת. דיברנו על אחדות מורכבת ואחדות פשוטה, ולקבל אותו כאחדות פשוטה, זה נקרא ליחדו. זה שיטה אחת, ורבי צדוק לימד אותנו שעל זה יש פסוק אחר, זה לא לומדים את זה מהפסוק שמע ישראל, את זה לומדים מהפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עמכם, וזה כולל כל סוגי תמונה, זה כולל תמונה פיזית, זה כולל גם תמונה מנטלית, תמונה מכל סוגים, כל ציור שאנחנו מציירים, מותר לנו לצייר את כל הציורים, כי בין כל הכל זה המצב שלנו, אנחנו תמיד מציירים ציורים, אין לנו שום אפשרות אחרת לחשוב על משהו בלי לצייר אותו. אבל אנחנו צריכים לזכור שזה לא זה. אם מישהו חושב שהציור שהוא מצייר זה ככה זה, אז הוא עובר על נשמרתם מאוד לנפשותכם, ונשמרתם זה מצוות לא תעשה. כל מקום שכתוב ישמר לך ומצוות לא תעשה, וזה מצוות לא תעשה שלא לתאר את הקדוש ברוך הוא בצורה של גבול שמתחלק לפרטים וכל כיוצא בזה. זה דרך אחת. אז זה לא, אז זאת אומרת זה עדיין לא מיישב את הפסוקים, כי למה צריך שני פסוקים בשביל זה? אם אתה אומר שהשם אחד בא ללמד אותנו את זה, שהוא אחד, והוא לא מחולק לפרטים, לא מחולק לחלקים. ולא ראיתם כל תמונה, גם כן בא ללמד אותנו את אותו דבר, שהוא אחד והוא לא מחולק, משמע צריך שני פסוקים. מספיק שיהיה כתוב פעם אחת, דבר כזה לא צריך להיות כתוב פעמיים. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל מקום שכתוב משהו פעמיים, הפעם השנייה בא ללמד אותנו משהו מיוחד. ופה יש לנו כמה פסוקים על אותו דבר. ובשביל זה רבי צדוק אומר, וגם הוא מוצא כמה פסוקים, תכף נראה. רבי צדוק אומר שיש הפירוש האמיתי של יחדו, זה מה שישעיהו הנביא אומר, מלוך על הארץ כבודו. זה שכל מה שאנחנו מדברים עליו וכל מה שאנחנו חושבים עליו, הוא כל כולו חדור עם מלכות השם ועם כבוד השם, ועם הנוכחות של השם. אין משהו שלא מבטא את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. כל דבר מבטא את הנוכחות שלו. רק כמובן שיש בזה הבדל בין עכשיו ללעתיד לבוא, דיברנו על זה כמה פעמים, עכשיו הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי כל דבר, לעתיד לבוא כל דבר יגלה אותו. זה הבדל גדול, אבל על כל פנים, מאחורי כל דבר הוא מסתתר, ורק הוא ושוב פעם הוא ושום דבר אחר לא. זה המצווה של יחדו. עכשיו גם על זה יש כמה פסוקים, ואנחנו נראה בהמשך, אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו אומרים אתה רואית לדעת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל על הארץ מתחת אין עוד, ואנחנו אומרים וידעת היום ושבות אל אוהביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל על הארץ מתחת אין עוד, ואנחנו, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. שמע לו כתוב בשמיים. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אחר כך אנחנו אומרים, וידעת היום ושבועות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וברקע עומד לנו עוד הפסוק ששמע ישראל השם אלוקים השם אחד. מה המשמעות של, של כל החזרות האלה על אותו רעיון, זה אנחנו נראה בהמשך, אולי לא נגיע לזה היום. וכאן הוא מזכיר את הביטוי מעשה מרכבה. את לא אחרת, אנחנו הגענו. הוא מזכיר, איך הוא מגיע להזכיר את מעשה מרכבה כאן, זה הכסוי מלאכת מחשבת. אני אקרא מהר עוד פעם מתחילת עוד וב, זה בעמוד 286, זה קצת קודם, אני לא הולך לקרוא ללמוד את זה עוד פעם, רק לקרוא את זה. ועל ביאור עניין מצווה זו של מלוך לארץ כבודו, מצאנו עוד ציווי אחר בתורה. וידעת היום ושבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. יש לכם את זה בדפים, נכון? ורמב״ם לא מנע זו מצוות עשה מיוחדת, יראה דסבור שזו הוספה, הוספת מצווה למונת האלוקות או הייחוד. ורבנו יונה בשערי תשובה כתב שזו מצוות עשה להתבונן בגדולתו התברך. את זה אני מבקש לשמור בזיכרון, כי נחזור אליו לרבנו יונה. מה, איך הוא הבין? מה רבנו יונה בעצמו הבין? מה נקרא להתבונן בגדולתו התברך? ולאן רבי צדוק לוקח את זה אחר כך? ובחובת הלבבות כתב שזה ציווי על חובת העיון באמונת הייחוד על, על דרך עיון השכל, לא באמונה שמעית לבד. ודברי שני החכמים האלו בצירופם יחד אמת. אז מה, לא הסברנו את זה עד הסוף שבוע שעבר. מה כאן הצירוף? הצירוף הוא ככה, אנחנו צריכים להאמין, ככה רבי צדוק, זה השיטה שלו, אנחנו צריכים להאמין במסורת אבות, אנחנו צריכים להאמין במה שקיבלנו מאבותינו. אבל אחרי שיש לנו את החבילה הזאת שקיבלנו מאבותינו, אנחנו צריכים להשתמש עם השכל בשביל להבין מה קיבלנו. זה ברור? לא שאנחנו בונים על השכל, אנחנו לא בונים על השכל, אנחנו בונים על המסורת, וכשקיבלנו חבילה, אז צריכים לפתוח אותה וללמוד אותה, לא רק לשנן אותה, ולא רק לצעוק שמאמינים את זה, אלא להבין מה זה כולל. ובשביל להבין מה זה כולל צריך להשתמש עם השכל. למרות שאני במפורש לא נכנס עם השכל בשביל לבדוק אם זה נכון או לא. כן? עכשיו, החובת הלבבות עצמו בשער הייחוד, הוא מדבר על לבדוק עם השכל אם זה נכון. ועל זה רבי צדוק לא מסכים איתו. והוא מסביר גם למה. לכאורה, מה יש? מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? אם זה נכון, אתה תגיע למסקנה שזה נכון, מה אתה פוחד? על זה הוא כותב, לא כמו שחשב בעל חובת הלבבות, שעיון זה הוא החקירה. החקירה כלומר, ערב טוב, כלומר לבדוק אם זה נכון בכלל, זה נקרא לחקור. כמו חקירה מדעית, להציב אנטיתזה ולבדוק מה יותר נכון. להוכיח מדרך שכל הפילוסופי אמיתות האלוקות ואמיתות ייחודו עד שיוכל להוכיחו גם לעיני העמים בזולת ציווי התורה. ככה כותב חובת הלבבות. גם אם לא היינו מקבלים את התורה, היינו יכולים לעמוד באיזשהו פורום עם כל הגויים בעולם ולהוכיח להם שמה? שהאלוקות אמיתי וייחוד האלוקות הוא אמיתי. שני הדברים האלה. דיברנו על זה שבוע שעבר. ועל זה רבי צדוק אומר, וזה ודאי ללא צורך למאמיני התורה. מי שמאמין בתורה, לא צריך את הפורום הזה עם הגויים, שיעמדו ויקשיבו ויודעו על האמת, ושאנחנו נעשה להם שם סמינר ונוכיח להם שהכל אמת. יהודים עשו את זה כל כך הרבה דורות. כל דור בסגנון שלו, ולא יודע. ואם כן, למה הוא צריכה, כנראה, התורה לצוות לנו זה אנוכי וגומר, שמה ישראל וגומר. התורה הייתה צריכה רק לצוות לנו דבר אחד. תפעיל את השכל. זהו. איך אמר פעם, אחד מראשי ישיבות בליטה, אמר פעם, העבירה הראשונה בתורה זה אל תהיה טיפש. כן, אז אפשר גם בצורה כזאת, כאילו המצווה הראשונה זה תפעיל את השכל ותבדוק. אז למה התורה לא אומרת ככה? התורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני השם לא שיניתי. לא כתוב, תפעיל את השכל ותבדוק. אני לא מספר לך כלום, תמצא לבד. מבואר שהיא המלמדת אותנו להאמין זה. עכשיו מכאן הוא מגיע למעשה מרכבה, כי זה אחד מהמלמדת אותנו. משה רבנו לימד אותנו את אנוכי השם אלוקיך, יחזקאל הנביא לימד אותנו את מעשה מרכבה. והוא מכניס כאן פירוש חדש במושג מעשה מרכבה, אני רק רציתי לחזור על זה עוד פעם, כדי לראות איך מגיעים לשם בכלל. כל אמונת ישראל בשעת מתן תורה מכונה בכל מקום בכתוב בלשון ראייה, שהיו רואים אמיתותו בעין השכל כראיית הנביאים. זה בדיוק הפוך מה שחקירה. אם, אני לא יודע, סתם בין אנשים יש ביטוי, לא יודע, יש שפות שקוראים לזה בן אדם שמכיר אנשים, המנשין קנר. בן אדם שמכיר אנשים. תשיבו בן אדם כזה שהוא מכיר אנשים. תשיבו אותו ליד מישהו, תגידו לו, תגיד הבן אדם הזה הוא רוצח בפוטנציה או שהוא איש ישר? הוא יגיד הוא איש ישר, הוא לא רוצה. איך אתה יודע? מה, אני לא יודע, אני פשוט רואה. עכשיו מה זה? זה אפשר להוכיח את זה מדעית? ואנחנו כולנו יש לנו את העניין הזה באיזשהו אופן. תשאלו פה על מישהו אם הוא מסוגל פה באמצע פתאום לקום, לעלות על כיסא, להניף ידיים ולהתחיל לשיר, כן, באמצע שאנחנו יושבים כאן. יש כאלה שאפשר להגיד עליהם שהם כאלה, כן, שרואים עליהם שהם שובבים, ויאללה, לצורך העניין הם אפילו יעשו את זה. ויש כאלה שהם בשום אופן לא יעשו את זה, ואיך אנחנו יודעים? אנחנו פשוט רואים. אנחנו לא מישהו מיוחד שרואה כליות ולב. אנחנו, כולנו, אנחנו רואים. כן, כן, כן. אחת כן ואחת לא, זה בדיוק. מסתדר. זה ממש כך. יש דברים שאנחנו רואים אותם. ויש אנשים שבדיוק ככה הם רואים גם, הם רואים מהלכים, הם רואים תהליכים, הם רואים... הם רואים מהלכים היסטוריים עוד לפני שהם קוראים. אני מכיר יהודי כזה, לא אדמור גדול. רק איכשהו מנתח משהו, אז בול, ככה זה יוצא. כעבור שנתיים, אם אתה רושם את מה שהוא מדבר, אתה רואה שזה בדיוק. למה? כי הוא רואה, זה לא נושא של חקירה. הוא לא יכול להוכיח את זה מדעית. זה התרשמות בלתי אמצעית, כי הוא חש את הדברים בבטן, כמו שאומרים. הוא רואה מה יכול להיות, מה לא יכול להיות. עכשיו, כשבני ישראל עומדים בהר סיני, הם מקבלים את האמונה אל תוך התכונה הזאת. למרות שמי שעמד בהר סיני, זה לא היו רק מלאכים ונשמות גבוהות וכל מיני, עמדו שם כל מיני אנשים מכל מיני שבטים ומכל מיני מדרגות בעבודת השם, וכל אחד עם היצר הרע שלו, ובאמת באותו רגע שהשם התחיל להגיד, באנוכי השם אלוקיך, אז הכל נמס וכל הקליפה התבטלה. אם הם לא היו חוזרים לעגל, אם לא היה שם ערב רב, אז היה במשיח. אבל כשהם באו לעמוד מול הר סיני, הם באו עם כל הרע שלהם. דווקא בגלל שהם באו עם כל הרע שלהם, לכן הרע הזה התפוגג. אם היו מדחיקים את הרע לאיזה מרתף, אז המעמד הר סיני היה כאילו מפספס את הרע הזה. הם באו עם הכל, אבל הקדוש ברוך הוא הוליך אותם בדרך אחרת, לא בדרך שאנחנו רגילים, לא בדרך של השכל. הקדוש ברוך הוא פתח להם נקודה בלב, שעם הנקודה הזאת הם יכלו לראות. והוא מיד אומר מה הם ראו. הם לא רואים העיניים הגשמיות. עם העיניים הגשמיות אפשר לראות שחור ולבן. הם ראו את מה ש... כמו שרשי אומר, ליבי אומר לי. או שלמה המלך אומר, וליבי ראה הרבה חוכמה. הם ראו בצורה בלתי אמצעית, הם ראו שזה כך. ואת זה הם הורישו לילדים שלהם, זה השורש של האמונה. האמונה זה קשר לא דרך השכל, אבל הקשר הוא לא פחות מה שקשר דרך השכל, אלא להפך, זה קשר הרבה יותר חזק מה שקשר דרך השכל.
אז בגלל שהם באו בעצם בלי
שפת
חכות כאלה, אז הם היו מתחקות.
אז לכן זה יכל לשטוף אותם עד הסוף. אם הם היו באים עם התחקות, הם גם היו מקבלים את זה. אבל הרע היה אחר כך קופץ. אבל מה שלא קרה, מה שזה לא היה עד הסוף, כי היה את הערב רע. הם לא באו ככה.
אבל הוא קפץ, הוא קפץ אחר כך
בכל מיני... אז הוא קפץ אחר כך מתוך הערב רע. ואז הם קיבלו אותו חזרה. ככה כתוב בתלמוד, ישראל כשעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, כשעשו את העגל חזרה זו המתן. אז זה מה שהוא מדבר על מעמד הר סיני. וכדרך שהיא ראתה שפחה על הים, עכשיו אני מדבר על קריאת ים סוף, שהייתה עוד קודם, מה שלא ראו נביאים, ואחר כך הוא מדבר על סוף ימי בית המקדש הראשון, תחילת גלות בבל, שיחזקאל רואה איך שהשכינה עוזבת את בית המקדש, כדי שבית המקדש יוכל להיחרב. אז גם שם כתוב שהוא ראה, הוא רואה. וראיית יחזקאל הוא מעשה מרכבה. הוא כבר מפורסם אצל כל ישראל דברי חז"ל וכל קדושים מחכמי האמת, ענייני מעשה מרכבה מהם, והוא כאן בהמשך, הוא יזכיר עוד פעם את הביטוי, אני כבר, אני אגלה לכם סוד, אני אגיד כבר משהו לאן הוא מתכוון. הוא מתכוון, זה בעצם תורה של הבעל שם טוב, שמעשה מרכבה זה שהבן אדם יוכל לעשות מעצמו מרכבה, יוכל לעשות את עצמו למרכבה, למרכבה לשכינה, והתכלית של המעשה מרכבה זה שהוא רואה איך שכל העולם הוא מרכבה לשכינה. זה בעצם מעשה מרכבה. למעשה זה לשון תיקון, זה לתקן את העולם שכל העולם יהיה מרכבה לשכינה. זה לא מעשה מרכבה זה לראות מדרגות עליונות, אלא שהמדרגות התחתונות יהיו מרכבה לשכינה. זה מעשה מרכבה, ולזה אי אפשר להגיע עם פלפול של שכל. זה עניין של לב, זה תחושה. בן אדם שמחובר באמת, הדוגמה שכתובה זה כשיש אנשים שאוהבים אחד את השני, אז יש סיפור חסידי ששני איכרים, אחד מתלמידי המגיד עבר פעם ברחוב וראה שני גויים שיקורים, שני איכרים שיקורים יושבים ביחד על איזה אבן, אחד אומר לשני, וואי כמה אני אוהב אותך, והשני אומר לו, אז תגיד לי מה חסר לי, אז הוא אומר, איך אני יכול לדעת מה חסר לך? אז הוא אומר, זה הסימן שאתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית יודע מה חסר לך. אז זאת אומרת, יש לפעמים שהקשר הוא מגיע ממקום כזה, שאני מרגיש מה חסר לך. מה פורש שאני מרגיש מה חסר לך? אני מוכן לשרת אותך, אני מוכן לעשות בשבילך משהו. שבן אדם כל כך אוהב את השם שהוא עצמו מוכן להיות מרכבה לגילוי אלוקות. מה פירוש להיות מרכבה לגילוי אלוקות? אם כדי שיתגלה מלכות השם בעולם, אז אני, אתה, הוא, לא משנה, אנחנו צריכים להשקיע בשביל זה, ולפעמים צריך להשקיע מחזור חיים שלם, לפעמים צריך להשקיע את כל הכוחות ואת כל... אז בן אדם אומר, בסדר, אני מוכן, אני אשקיע את כל החיים שלי העיקר שיתגלה מלכות השם. זה נקרא שבן אדם עושה את עצמו מרכבה לשכינה.
שליחות.
זה סוג של שליחות שנולדים איתה ומתים איתה. וזה, ודאי, זה מגיע באמצע החיים. אבל כשזה מגיע, נולדים מחדש. ואחר כך מושכים את זה. אם זה אמיתי, אפשר למשוך את זה כל החיים. מאיפה זה מגיע אם זה אמיתי? אם זה אמיתי, זה לא מגיע מאיזה לוגיקה, מאיזה פלפול, מאיזה משהו כזה. זה מגיע ממקום בנפש, מקום הרבה יותר עמוק. ואין צורך להשיב כאן על דברי המתפלספים הקדמונים בפירוש מעשה מרכבה, גם כן, גם את מעשה מרכבה הסבירו המתפלספים הקדמונים, אני לא יודע למי הוא מתכוון, אין כאן שום הרי מקום למטה, בהשגת חקירות הפילוסופים בחוכמת הטבע ושלאחר הטבע. ומה הוא מתכוון לאחר הטבע גם לא ברור. יכול להיות שזה מה שקוראים היום מטאפיסיקה, שאיזה רובד אחד מעל, בשפת הקבלה זה נקרא עולם העשייה הרוחני. זה עדיין עולם העשייה, אבל זה כאילו, בוא נגיד, אוטוסוגסטיה, היפנוזה, תחשוב טוב יהיה טוב, מה עוד? לא יודע, כל מיני דיבורים כאלה, שאנחנו כולם מכירים אותם, ואנחנו כולם משתמשים בכוחות האלה כל הזמן, טלפתיה, כל מיני דברים כאלה. זה נקרא שאחר הטבע, כאילו. זה גם, האמת שזה בתוך הטבע של העולם, לגמרי. זה חלק מהטבע.
אינטואיציה.
זה לא טבע שאפשר לשים אותו במעבדה ולהסתכל עליו עם מיקרוסקופ, אבל זה טבע. זה הטבע הבסיסי של העולם. יש בעולם הזה גם נפש, לא רק גוף. אז היו כאלה פילוסופים שמצאו במרכבת יחזקאל את הנהגת הטבע של העולם, כאילו תיאור של הנהגת הטבע. אז מה החידוש בזה? בפשט החידוש הוא איך שהם רואים, הרי מה כתוב שם במרכבה של יחזקאל, אחרי שהוא מתאר את כל המבנה, אז על הכיסא יושב מישהו שמסמל את הקדוש ברוך הוא. אז כאילו הוא מראה את כל את כל העולם עם כל הרכיבים שלו, ובקודקוד יש הקדוש ברוך הוא שמנהיג את הכל. אז אם לא המרכבה של יחזקאל, אז היינו יודעים רק את הטבע, בלי הקדוש ברוך הוא שמנהיג את זה. מרכבה של יחזקאל משאיר אותנו עם אותם ידיעות, לא נותן לנו כלום מעבר, רק שם לנו את הקדוש ברוך הוא שם. היו כאלה פילוסופים שככה הסבירו. שכבר תמוע עליהם חכמי הדורות, דאם כן כבר נגלו לקטני אומות העולם המסתכלים בספרי חכמיהם, יותר ממה שנתגלה לגדולי הנביאים ברמזים וחידות. יש כאן קושי, שתבינו, בעצם, אז לא צריך את כל המרכבה הזאת. צריך אמירה אחת פשוטה, דע לך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל. עכשיו, כל דור, איך שהוא מבין את הטבע, איך שהוא מבין את כל ה... אז הוא... זה מבין ככה, זה מבין ככה, אבל אצל כולם יש דבר אחד שווה. מה הדבר השווה? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל. אבל בשביל מה צריך בנבואה עצמה לספר לנביא את כל מה שקורה בעולם? שילך לאוניברסיטה וילמד את זה שמה. מה צריך לספר לו את זה בנבואה? זאת אומרת, את הנבואה לא מבזבזים לריק בשביל להגיד דברים כאילו מים יורדים ואש עולה או אני לא יודע מה, המדע של איך, באיזה איזה רמה היה המדע של המתפלספים האלה בימי הביניים, מה שהם ראו בתוך המרכבה. למעשה הם גם ראו רק את המדע שלהם, הם לא ראו שום דבר מעבר, אפילו את ניוטון הם לא השיגו. לא מדבר על פיזיקה מודרנית, אפילו פיזיקה פשוטה הם לא השיגו. רבי צדוק מזכיר את זה, הוא אומר שכל מה שהם חשבו אז הופרך אחר כך, והם הלכו ומצאו את זה בתוך התורה, בתוך הפסוקים ובתוך הנביאים. אז למעשה יש כאן שתי קושיות. קושיה אחת, כל הנבואה הזאת היא ללא צורך. מה שצריך בנבואה זה רק את הרוכב, לא את המרכבה. הדבר השני שלא מובן, אם אתה לוקח את הנבואה למקום הזה של חוכמת הטבע, אתה מראש מגביל אותה לפי חוכמת הטבע שאתה מכיר. הרבה פעמים נראה לנו איזה פסוק שזה בדיוק זה איינשטיין, או שזה לא, זה בואר, זה קוונטים, זה אני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, בדיוק, זה ממש נפלא. אבל אולי עוד 5 שנים מי שיבוא ויפריך את הכל. אנחנו לא יכולים לקשור, לשים אזיקים של שכל אנושי על פסוק בתנך. בפרט אף שכתוב במפורש שזאת נבואה. כל התנך נכתב ברוח הקודש, גם משלי וגם קהלת. אבל שם כתוב שהמלאך מראה לו, כתוב שזה נבואה. ואין צורך להאריך מזה, להאריך בזה, כלומר, לקשרי ישראל, עתה שנתפרסמה חוכמת האמת בעולם, שעל זה הוא ידבר עוד הרבה, חוכמת האמת הוא קורא לקבלה, הוא ידבר הרבה על זה. על כל פנים, אחרי שהעתיקו את הקבלה, וכשהגיע הדפוס, הדפיסו אותה, שפעם הדברים האלה היו לא חוקיים לגמרי. בזמן חכמי התלמוד לא הסתובבו כתבי יד של ספרי קבלה ביד כל דורש. מי שהיה לו את זה שמר על זה שזה לא יגיע לידיים שאינם מגונות. היום אנחנו הולכים בגאולה, נכנסים חנות ספרים וקונים את כל כתבי אריזל, כל מה שאנחנו רוצים. אבל על כל פנים, עתה שנתפרסמה חוכמת האמת בעולם, מוסכם בפי כל חכמי ישראל האמיתיים וכל הכופר בה הוא מכלל האפיקורסיים, כמו שהתבאר במצוות לא תסור, כמו שכתב בתשובות הבח הישנות. מה זה הישנות? כנראה דפוס אחר, מהדורה אחרת. דם על איג על דברי החכמים, הוא מדבר דופי על חוכמת הקבלה, שהיא מקור התורה והיא קרה וכולי רד שמיים. פשיטה דאין לך מזלזל בדברי חכמים, גדול מזה שחייב נידוי עיין שם. עוד מעט נחזור לקטע הזה. ועל ידי השגת מעשה בראשית ומעשה מרכבה בדרך המקובל, הוא הראייה שרואה באין שכלו בבירור שאין אחריו בירור, שהוא כן כאילו רואה בחוש, ואינו בא על ידי עיון מחקרי, רק על ידי זיכוך הלב לבד, שזהו עיקר תנאי הנבואה. אבל החוכמה הוא דבר נטפל, שאמרו זכרונם לברכה שאין הנבואה שורה אליה על חכם. מבואר שאין חוכמה היא הגורמת הנבואה, רק תנאי נטפל לנביא כמו הגבורה והשירות. אבל עיקר הנבואה, שהיא הראייה בעין השכל האמת לאמיתו, הוא רק על ידי זיכוך הלב. יש בקבלה, כשמדברים על אורות ועל כלים, כולם מכירים את הביטוי הזה, נכון? אורות וכלים. אצלנו, אצל הבן אדם, בדרך כלל אנחנו מסבירים אורות וכלים, אם ניקח למשל כוח התנועה. הכוח זה האור, והיד זה הכלי. כוח הראייה זה האור, והעין זה הכלי. ככה בדרך כלל אנחנו מסבירים. השכל והמוח... אבל האמת שגם בנפש, כשהנפש עומדת ללא גוף, יש בה אורות וכלים. או כמו שהסברנו פעם, שיש אורות וכוחות. זוכרים את ההבדל בין אור וכוח? דיברנו כמה פעמים. הכוח זה דבר שהוא בכוח, שהוא מוגבל, שיש משהו שלא זורם. זה בא בפולסים. כוח, כמו מחזור דם. אור זה דבר שזורם ומחבר, כאילו. שימשה, כולה על מנעיך. השמש זורחת, זורחת על כל העולם, גם על מקום ההשפעה וגם על אכלי המלך, אותו דבר. אז יש בנפש, יש אור, יש מקום של אור. והאור הזה בא מלמעלה. והאור הזה מצויר בציור של חוכמה ושל חסד ושל כל מיני ציורים כאלה. ויש בנפש כוח להגביל את האור. כוח להגביל את האור, וזה הכלים. ואת הכלים האלה אנחנו יכולים לפתח. אם בן אדם נולד למשל עם אופי מסוים, האופי הזה בדרך כלל בכלים שלו, לא באורות. ובדרך כלל מה שלומדים סתם, אז אופי זה אופי, אבל זה לא נכון. היות שזה רק בכלי, אז כלי אפשר לפתח. איך אפשר לפתח כלי? אפשר לזכך אותו. כל כלי אפשר לזכך. אם נדבר למשל על השכל, כן, נדבר על לימודים, על קבלה, על טבע, נדבר על שכל. אם בן אדם שומר על המעשים שלו, על המחשבות, על הדיבורים, על המעשים, ואיך שומרים על המחשבות והדיבורים והמעשים? מה המפתח, מה כאילו נקודת השבר בין הטוב והרע בכל הדברים האלה? אז יש בעצם נקודה אחת, לזכור הרבה דברים זה קשה. יש דבר אחד שצריך לזכור. מאיפה זה בא? האם אני רוצה או שהשם רוצה? זה השאלה. זה תמיד צריך לשאול, לזכור שאלה אחת. מי רוצה? אם רוצים לעשות משהו טוב, כל כולי בוער לרוץ לעשות את הדבר הטוב הזה, אם אני אשב רגע אחד ואני אחשוב, אני אראה שהטוב הזה מתחבא בו הרבה, כל מיני דברים וכל מיני... אני מציק להרבה הרבה אנשים עם הטוב הגדול הזה שאני עושה, ואני רק רוצה לשים את עצמי במרכז וכל זה. אבל בוער לי ללכת לעשות את זה, ואני בטוח שזה טוב, אני פשוט לא מכיר את עצמי, אני לא יודע. האם בן אדם היה חושב מה השם רוצה ממני עכשיו, אז היה רואה שבדרך כלל הדברים האלה באים תמיד על חשבון דברים פשוטים שצריך לעשות אותם יום יום, ופתאום כאילו לסגור את כל הספרים ואת כל הבתי כנסת וכולו, וצריך לעלות על בריקדות ולהפוך את העולם ומי יודע מה. בדרך כלל זה מגיע מצד ההפוך. ואותו דבר יש להפך, יש לפעמים שבן אדם חושב שהוא כרגע אין לו כוח, הוא לא יכול לעשות כלום. עכשיו צריך ללכת לישון, כי ככה יהיה לו יותר, יהיה לו זה, כל מיני דברים, והאמת היא שעכשיו הוא צריך פשוט לעבוד ולא לישון, הוא צריך לעשות מה שצריך. רק העצלות משבשת אותו. אם הוא יחשוב רגע, בסדר, כל זה מה שאני רוצה, מה השם רוצה, אז הוא יכול לעשות בירור כמעט בכל דבר, לא תמיד, לא עד הסוף. הרבה פעמים אנחנו נשארים במקומות כאלה שהבירור הוא כל כך עדין, שגם אם נחשוב מה השם רוצה, אנחנו נמשיך לרמות את עצמנו. ואז לפעמים צריך איזה חבר טוב בצד, לשאול אותו, תגיד, מה אתה חושב? כי אנחנו עם עצמנו, אנחנו מסתדרים ככה יותר מדי טוב. אבל על כל פנים אפשר לברר את זה. זה נקודה, זה נקרא לזכך את הכלים. לזכך את המחשבות, את הדיבורים, את המעשים. אבל יש עניין שצריך לזכך את הפנימיות של הכלים. זה מה שמזכחים על ידי המעשה, מזכחים את הצד החיצוני של הכלי. מזכחים את החיצוניות של הכלי, אבל צריך לזכח את הפנימיות של הכלי. מה ההבדל בין החיצוניות של הכלי לפנימיות של הכלי? זה כמו שאם נשאל מי רופא יותר טוב, אחד שלמד יותר ספרים או אחד שיש לו שכל יותר טוב? הוא למד פחות ספרים, יש לו יותר שכל. אז בחיצוניות של הכלים, מי שקרא ספר אחד יותר ויש לו יותר התנסויות, אז הוא רופא יותר טוב. בפנימיות של הכלים, זה כבר תלוי בפוטנציאל שלו. שם נמצא הפוטנציאל. הפוטנציאל שלנו יכול להפיל אותנו, אפילו אם הזדקחנו וזיקחנו את חיצוניות הכלים וכל זה, ועכשיו נקבל השגות, נקבל השגות עליונות. אבל ההשגות האלה, אם אין לנו ענווה, זה מה שמזכך את פנימיות הכלי. אם אין לנו ענווה, אם יש לנו הרבה גאווה, אנחנו ניקח את כל ההשגות האלה ואנחנו נהפוך להיות איזה מין, לא יודע, היה בהיסטוריה, היו כמה כאלה שחשבו שהם נביאים גדולים ושהגיע הזמן לשנות את התורה ויש כמה מצוות שצריך להוציא אותם מהפרוטוקול ויש, צריך להמציא אולי דת חדשה ולהכריז על עצמם כעל לא יודע מה, היו כל מיני כאלה. זה שיכול להיות שהיה להם זיכוך של חיצוניות הכלי, לכן הם קיבלו השגות. אבל ההשגות האלה היו להם לרועץ. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. הם קיבלו השגות, אבל הם קיבלו את זה שבפנימיות הכלי שלהם לא היה טבוע הענווה. ואז הם לקחו את זה למקום, אם יש לי השגות כאלה, מי ידמה לי ומי ישווה לי, מי... לא, לא, אף אחד מאלה שקדמו לי לא השיגו השגות כאלה, אז מה אני צריך לשמוע מה שהם דיברו? אז אני יכול לעשות את הכל מחדש. ישב לי ידי פעם אחד כזה, רצה להקים מרכז ללמד את התורה שלו, רצה למשוך אותי שאני אלמד אצלו. הוא אומר לי, תגיד הכל להפך מה שאני אומר, העיקר תבוא. אני הבנתי מה הוא רוצה. הקשבתי לו, בסוף אמרתי לו, תשמע, אם היית... חי, הוא בן אדם עם ראש אדיר, אם היית חי לפני 2000 שנה היית יוצר דת חדשה, היום זה לא במודה, אז זה לא אין להיות נביא לחולל דת, אבל אם היית חי לפני 2000 שנה היית עושה דת חדשה. אז הוא אומר לי, מה אתה כל כך מחזיק ממני? אמרתי לו, כן. הבעיה שלו הייתה, הוא היה בן אדם שהוא עבד על עצמו וזה, הייתה לו רק בעיה אחת, הגאווה. הגאווה הכריע אותו. הוא לא יכל בשום אופן לקבל את זה שהוא כננס על גבי ענק. שכל ההשגות שלנו זה כמו אחד כמו איזה הגוליבר הקטן הזה שמטפס על הגוליבר הענק ומסתכל ואומר אני יותר גבוה ממך. כמו הילדים הקטנים. בטח, אנחנו, יש לנו את הכל פתוח לפני, לפנינו, אז אנחנו יכולים להגיע יותר, אבל בעצם זה לא הכוחות שלנו. מה שיוצא, איך מנקים את פנימיות הכלי? רבי צדוק בעצמו מזכיר את זה, מזכיר את זה עוד קודם, שצריך כל יום, הוא אומר שיהודי צריך להתבונן בגדולת השם כמה פעמים ביום. ככה הוא כותב. לנו זה נראה מוגזם, הלוואי שנתבונן בגדולת השם פעם אחת בכמה ימים. הוא אומר שצריך להתבונן כמה פעמים ביום. הוא אומר לפני כל מצווה, לפני כל פעם שאומרים ברכה, לפני כל פעם שלומדים תורה. כל פעם יהודי צריך להתבונן בגדולת השם. ככל שמתבוננים יותר בגדולת השם, אז הגאווה שלנו יורדת ונוחתת ויותר קטנה, יותר זה.
מה התוכן של ההתבוננות?
כל דבר מה שאתה רוצה. כל דבר, כרא שמך, מעשה אצבעותיך, שצם כחנך, לך כתוב שם, כל הכוכבים, דצחם, ארמה, כל דומם, צומח, חי, מדבר, לא יודע, פרק בפיזיקה, פעם, פגשתי פעם ספר שנקרא חורים שחורים וננסים לבנים. בחלון ראווה של חנות ספרים, לפני המון שנים זה היה. אני מיד הלכתי לקנות את זה, כי אני סקרן בטבע. היה כתוב על זה פרקים באסטרונומיה מודרנית. עכשיו זה כבר מובן. שחורים שחורים, זה אסטרונומיה. קיצר, באבונות, הלכתי, קניתי את זה, זה היה של אוניברסיטה משודרת, של גלי צהל. הם התפיסו, את כל מה ששידרו, התפיסו. ישבתי וקראתי, אני יודע, עליתי על האוטובוס, ישבתי וקראתי את זה. קיבלתי עירת שמיים יותר מה שמכל המסילת ישרים. כי רגע אחד, בן אדם פותח את העיניים, הוא מסתכל על העולם. והוא רואה, הוא, אם רק זוכרים כל הזמן שאת כל אלה ידי עשת, כן? ואת זה הביט, הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו כל הזמן, אז כל מה שרואים בעולם, רואים את גדולת השם. ממילא, אם בן אדם מתבונן בגדולת השם, הוא לא נותן לגאווה שתשתלט עליו, אז הוא מזכך את פנימיות הכלי. וזה בעצם התנאי העיקרי להשגות, היום אין לנו נבואה בגלל שאין בית מקדש, אבל בעצם השגות שהצדיקים משיגים, אם הם היו בזמן בית המקדש, אם זה השגות אמיתיות, אז זאת הייתה הנבואה. והתנאי המוחלט לקבל את ההשגות האלה, זה לזכך את הכלי מבחוץ, לזכך את הכלי מבפנים. לזכך את הכלי מבחוץ זה על ידי מעשים טובים, לזכך את הכלי מבפנים, זה על ידי התבוננות בגדולת השם. עכשיו, איפה התפילה נמצאת פה? בכל זה, לא הזכרנו תפילה בכלל. איפה התפילה? התפילה בשניהם. התפילה נמצאת בשניהם, כי קשה לזכך את הגוף ואת הכלי, גם את הכלים של הנפש, אם לא מלווים את זה עם תפילה. כי הזיכוך בא מזה שבן אדם אומר לעצמו, עכשיו אני רוצה ככה וככה יהיה. ואני לא מוותר לעצמי. בלי תפילה אי אפשר לעשות את זה. בלי תפילה אפשר להשתגע. בן אדם שכל הזמן מכריח את עצמו לעשות דברים שהוא לא אוהב, אני לא מקנה בו. אבל בן אדם מתפלל, איך אנחנו אומרים, יחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך. בן אדם מתפלל שיהיה לו חשק. אז זה על הזיכוך מבחוץ, וודאי שעל הזיכוך מבפנים, צריך הרבה הרבה להתפלל. כי גם בן אדם מתבונן בגדולת השם, תמיד יכול להיות אצלו איזה מין, כאילו ככל שהוא רואה יותר גדולה, אז הוא גם נהיה יותר גדול, כי הוא רואה גדולה. זה טעות אופטית. להפך, כשרואים גדולה, הופכים להיות יותר קטנים. אבל יש לנו את הטבע הזה, שכשאנחנו רואים דברים גדולים, אנחנו גם הופכים להיות גדולים. ולכן על שני הדברים האלה צריך תפילה. אז יוצא ככה, שיש לנו מצד אחד את המעשים הטובים שמלווים בתפילה. יש מצד שני את ההתבוננות בגדולת השם שמלווה בתפילה. לימוד התורה הוא חלק מהמעשים הטובים בהקשר הזה.
החיצוניות ופנימיות.
מה?
גם הפנימיות של התורה.
מה שנעשה בתור לימוד, הקטע הלימודי, הקטע של ההתבוננות שנוצרת מהפנימיות, זה שייך לפנימיות. על כל פנים, זה עיקר. ובלי זה אי אפשר לגשת אל הקודש, אי אפשר לקבל השגות. אם ההשגות היו אינטלקטואליות, לא היה צריך את התנאים האלה. ושזה מזה רבי צדוק מסיק שההשגות האלה הן לא אינטלקטואליות, זה לא השגה, זה לא שכל. אלא זה קשר בלתי אמצעי לעניין, זה כאילו לחיות את העניין.
זה דעת.
זה דעת, נכון. כן.
דעת אלוקית.
התבדלות לצדיק לא משרת
את... רמקול.
התבדלות לצדיק לא מנקה את התקליד משני הצדים.
התבדלות, התבדלות. ביטול. אתה צודק, יש שם את שני הגורמים ביחד. יש שם מצד אחד את היעדר הגאווה, כי גאווה לא נותנת לבן אדם להתבטל בכלל, הוא לא מתבטל הקדוש ברוך הוא, כל שכן שהוא לא מתבטל הצדיק. ומצד שני, אם הוא באמת מתבטל הצדיק, אז הוא חייב לשפר את המעשים שלו. כן, ודאי, יש בזה. יש בזה את שני הדברים. אבל אחרי ככלות הכל צריך גם תפילה. כי גם זה לא מחזיק מעמד בלי תפילה. זה הופך להיות מין ספורט כזה. אני מחזיק מעמד וזה, אבל בסוף זה נופל. קשה, כל דבר שבקדושה צריך הרבה סייעתא דשמיא. ולזה הוא קורא ראייה. הוא קורא לזה ראייה שרואה באין שכלו בבירור שאין אחריו בירור שהוא כן. זה לא השגה אינטלקטואלית. הוא פשוט רואה, כמו שאמרנו קודם. איפה אתה יודע? ראיתי. אני רואה.
תביעות עין.
אז מקבלים תביעת עין. ואמת שהנביא גם צריך להיות חכם אינטלקטואלית. הוא גם צריך להיות גיבור ועשיר. אבל זה לא התנאי. התנאי הוא, כמו שהרמב״ם כותב שם, שהוא מתגבר על יצרו ואין יצרו מתגבר עליו בשום דבר מביטוי טוטלי כזה. יצרו לא מתגבר עליו בכלל, זה הזיכוך. ודבר זה זכו לו כל ישראל בשעת מתן תורה. עכשיו הוא סוגר את הקצוות, אנחנו מתחברים עכשיו חזרה להתחלה. ישראל זכו, מה אמרנו, מה היה במתן תורה? שהם ראו. נכון? כתוב שם ראו. איך הם זכו לראות? כי הם זכו בשעת מתן תורה לזיכוך מלא. עד שאמרו רזל, מה?
פסקה זו המתם.
פסקה זו המתם. שהיו חירות מיצר הרע. כתוב גם פרחה נשמתם. באותו רגע הם, ובזה זכו לראייה והשגת אמיתות מציאותו, מה שלא השיג כל נביא. ומאותו המעמד ואילך נמשכה אמונתנו הקבועה וקיימת באמיתות מציאותו ואחדותו, שנתברר לאבותינו דרך ראייה, כאין ראייה חושית. מה פירוש כאין ראייה חושית? שהוודאיות והבהירות היא שוות ערך לראייה חושית. ההבדל בין ראייה להסקה לוגית זה בדיוק בשני הדברים האלה, שבראייה יש ודאיות ויש בהירות. בהסקה לוגית אין ודאיות, כי מחר יבוא מישהו ויפריך, ואין בהירות, כי אתה יודע בערך שזה ככה. זה רק לוגיקה. וכשבני ישראל קיבלו את התורה במעמד הר סיני, הם קיבלו אותה, כמו שאומרים, ישר לבריד. לא, כמו שרואים משהו. ואין צריך לראייה שכלית כלל, אלא למכחישי התורה. אז בסדר, אז נעשה סמינר גדול לחסידי אומות העולם, או לפושעי אומות העולם, אני לא יודע, להפוך אותם לחסידי אומות העולם. זה בסדר גמור, אבל היהודי מצד עצמו, לא זה המצווה של יחדו. כן? זה מה שהחובת הלבבות כותב, של יחדו, זה לא להסתפק באמונה, רק להפעיל את הלוגיקה, זה לא נכנס ב... זה... היסטורית זה לא היה אף פעם. וגם החקירה בענייני הייחוד האמיתי להבדילו מאחד העובר שזכר בחובת הלבבות, זה הזכיר בפרקים הקודמים, הבעל חובת הלבבות כותב בשפה שלו, הוא כותב יש אחד העובר ויש את אחד האמת. אחד האמת ואחד העובר. אמרנו שזה כמו אחד בעצם ואחד במקרה. מי שזוכר? דיברנו על זה בעריכות. אחד בעצם, זאת אומרת שהוא אחד כי הוא אחד. ואחד במקרה זה שהוא אחד כי עדיין הפוטנציאל שלו להתחלק עוד לא יצא אל הפועל. אבל בעצם הוא מורכב, הוא נראה לנו אחד. החיבורים הם כל כך חלקים שרואים אחדות, אבל זה בעצם זה ריבוי. אז הוא במקרה הוא אחד, כרגע הוא אחד. אז לפי חובת הלבבות, המצווה תעשה לייחד את השם, זה להתעמק בהבדל שבין האחד העובר לאחד האמת, ולראות, להשיג שהשם יתברך הוא אחד האמת והוא לא אחד העובר. ככה אומר חובת הלבבות. אז אומר רבי צדוק, על הקדוש ברוך הוא אנחנו לא חושבים. אנחנו תמיד חושבים על היחס בינו לבין העולם. שהוא כאן, שהוא נוכח, על הנוכחות שלו. אנחנו לא חושבים מה הוא. כי מה הוא זה מעל ההשגה שלנו. כשחובת הלבבות נותן לנו שיעור מה הקדוש ברוך הוא, זה אני לא מקבל. אפשר לתרץ את חובת הלבבות. ודאי, זה לא, אבל זה לא עכשיו העניין. הוא החקירה, החקירה בענייני הייחוד האמיתי, הוא החקירה בעצמותו התברך. שאסרו לנו מזל לחקור מה למעלה או מה למטה. יש בזה דיוק בלשון, מה למעלה או מה למטה. אני לא יודע אם כדאי להיכנס עכשיו, אולי נקרא את הקטע הזה עוד פעם בהזדמנות. יש כאן הרבה שבילים צדדיים, שאפשר להתפרס בהם, ועל כל אחד לתת איזה 20 דקות ככה, ואז מה שנרוויח, שבכלל לא נבין מה מדובר כאן. אז קודם כל, בוא נראה בצורה אחדותית פשוטה, לאן הוא רוצה להביא אותנו. הוא רוצה עכשיו להוריד את כל האפשרויות האחרות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וידעת היום ושבועת אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה לא בא להבדיל בין אחד האמת לאחד העובר, זה לא בא לומר שהקדוש ברוך הוא לא גשם, הוא לא גשמי, וזה לא בא לומר שצריך להוכיח את האמונה עם סמינר, עם שכל. לא לשם כך זה מגיע, כל הפסוקים האלה. את כולם הוא דחה, עכשיו הוא רוצה להגיע מה כן. עדיין לא הגענו, יש עוד כמה שורות ואז נגיע לזה. ואין בזה מצוות ההתבוננות, באחד האמת וכל כך יוצא בזה אין מצוות ההתבוננות, אלא הזרת שמירת ממחשבת שווא, כמו שנתבר למעלה. לא לחשוב ההפך, אבל בזה אין מה, אין, אין מה לחשוב. ותחליט כל הידיעה בעצמו, אנחנו נחזור לזה עוד פעם, כי יש המון המון מה לדבר על זה. אל תחשבו שזה מה שכתוב כאן. רק לא הבנו עדיין. אני רוצה להגיע לאיזשהו משהו חיובי, כי הוא כל הזמן דוחה ודוחה, אחרי זה נוכל לקחת לפרק את זה עוד פעם ולראות מה באמת כתוב כאן. וכמו שכתב גם הרמב״ם, בסוף פרק ב' מיסודי התורה, אחר כל הסברת חקירותיו, הרמב״ם מוכיח שיש אלוקים, והוא מוכיח שאלוקים הוא אחד, והוא מוכיח שהוא אינסופי, הכל הוא מוכיח אינטלקטואלית. ואחרי כל זה, אז כשהוא מגיע לאחדות, למושג של האחדות, והוא כותב שם שהוא וחייו ודעתו, הכל אחד, אחרי זה כתוב שדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להבינו על בוריו. והוא מביא פסוקים מהתנך, מאיוב, החקר אלוקה תמצא, עם התכלית שדי תמצא. ואין זה בכלל מצוות וידעת כי השם הוא האלוקים, שהידיעה באלוקותו ולא היעדר הידיעה. אנחנו מדברים על פסוק שמדבר על ידיעה חיובית ועל משהו שאפשר לחיות אותו ולהרגיש אותו ולשמוח איתו ולרקוד איתו. לא מדובר על כל השלילות האלה של אין כניסה, אין כניסה, אין כניסה. להכניס את זה בתוך הפסוק וידעת, נזכר קודם, היה לנו פסוק כזה, ישמר לך פן תשכח. מה היה כתוב שם? ישמר פן. ישמר פן זה אין כניסה. לכאן לא נכנסים. אל תיכנס לשכחה. אבל כשמדברים בלשון חיוב, בלשון קירוב, בלשון של אהבה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לבני ישראל ואומר, וידעת היום ושבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. אין עוד. אז זה לא מדובר על אין כניסה ועל לא, ואתה לא מבין שום דבר ואתה לא יודע שום דבר. לא על זה מדובר. מדובר על חיבוק, מדובר על קירוב. איך אפשר להכניס בכזה פסוק את כל הדחיות האלה, כאילו אתה לא מבין, אתה לא יודע, זה הכל נכון, אבל זה לא שייך לפסוק, זה לא הרוח של הפסוק. לפעמים צריך להבין פסוק לא מילה מילה, אלא פשוט להתרשם מהאווירה הכללית שהוא יוצר. זה לא האווירה הכללית שהפסוק הזה יוצר, אז מה כן? אבל ידיעה זו היא ההתבוננות בגדולתו שזכר רבנו יונה. הידיעה הזאת, קודם כל, זה משהו של קירוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו, פותח לנו את הדלת, הוא מזמין אותנו שניכנס, הוא רוצה להראות לנו את כל מה שהוא רוצה, את כל מה שאנחנו מסוגלים לראות. הוא פותח בפנינו את השער ורוצה, מזמין אותנו. ולא סתם התבוננות בניסה והתברך וכיוצא, יכול להיות שרבנו יונה מזכיר את הניסים. לא מדובר דווקא על ניסים, רק ההתבוננות עיון בעניין הייחוד. בזה הוא משתף את חובת הלבבות. מדובר כאן על שכל, צריך לעיין. אני אסביר את זה יותר טוב. חובת הלבבות אומר שצריך להשתמש בשכל. רבנו יונה אומר שצריך להיזכר בניסים. עכשיו בא רבי צדוק ואומר, שניהם צודקים ושניהם לא צודקים. רבנו יונה צודק שצריך להיזכר בניסים, אבל הוא לא צודק, כי לא רק בניסים. גם בחיי היום יום רואים את הקדוש ברוך הוא, לא צריך את הניסים. מצד שני, חובת הלבבות אומר שצריך להפעיל את השכל, הוא צודק. אבל הוא הולך עם השכל יותר מדי, הוא אומר שצריך להפעיל את השכל בשביל לגלות שהיהדות היא אמיתית. וזה הוא לא צודק. זה נתנו לנו במתנה, אנחנו לא צריכים לשזה את השכל. אבל בשביל מה צריך להפעיל את השכל? בשביל ההתבוננות שרבנו יונה דיבר עליה. בשביל זה אמר בהתחלה, שאם מחברים את רבנו יונה עם חובת הלבבות, אז משניהם ביחד אפשר להבין את הפירוש של הפסוק. מה ההתבוננות שרבנו יונה מדבר עליה? הוא אומר שצריך להסתכל במעשה השם. אז צריך להפעיל את השכל, להסתכל במעשה השם. בשביל מה צריך שכל? צריך שכל בשביל להסתכל על הרבה פרטים ולראות בכולם את האחד יחיד ומיוחד. זה העומק של שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים. ובשביל זה צריך שכל, כי הרבה פעמים הפרטים משדרים לנו כל אחד משהו הפוך. אש, מים, אלה שעבדו לזרתוסטרה, כל ה... מה הם הבינו? שיש שניים, נכון? כתוב בגמרא, והם רבים ביניהם. מי שברא יום לא ברא לילה, בשביל זה תקנו לנו בתפילה, יוצר אור ובורא חושך, שזה אותו אחד. זה פסוק בישעיהו. עושה שלום ובורא רע, כתוב שם. כי אצלהם היה אחד טוב ואחד רע, והם רבים ביניהם. ולראות את הכל, ולראות שאין ניגודים, והכל מגיע מאותו מקום, פה צריך להפעיל את הראש.
בעצם אפשר להגיד שצריך שכל בשביל לא ליפול לטיפשות.
צריך שכל, זה לא טיפשות. צריך שכל בשביל...
לא ליפול, אבל לא בשביל...
זה לא רק בשביל לא ליפול, בשביל להוריד את המסכות מהמציאות. אנחנו עוד... שנקרא את זה פעם הבאה, זה יהיה לנו יותר ברור. בלי נדר, תזכירו לי. צריך לקרוא את זה עוד פעם.
לא, צריך שכל בשביל לא להיות המסכה.
הנקודה היא, לא, לא, לא שאנחנו לא נהיה מסכה. אנחנו הרבה פעמים, לא שאנחנו מסכה, אנחנו מדבקה. כן. זה משהו, כאילו, יש משהו שחי בקרבנו. זה ודאי שזה אנחנו, הדבר הזה שחי בקרבנו, אבל זה לא זה מה שההכרה הקוגניטיבית שלנו אומרת אני. הדבר הזה שחי בקרבנו הוא דבר הרבה יותר גדול והרבה יותר ענק מהדבר הזה שההכרה שלנו מקטלגת אותו. ואותו דבר, אם אנחנו מסתכלים, מה שחי בתוך האש, מה שחי בתוך המים, ומה שחי בתוך הטוב, ומה שחי בתוך הרע, זה לא מה שאנחנו מקטלגים כטוב וכרע. גם מה שאנחנו מקטלגים חי בתוך האש. אנחנו בתוך האש אנחנו רואים את הגבורה. זה נכון. אבל זה לא הכל. מה שחי באמת בתוך האש זה משהו אינסופי. מה שחי בתוך המים זה משהו אינסופי. ושם הם אחד. ואנחנו צריכים להפסיק לקטלג. בשביל להפסיק לקטלג צריך יותר שכל מה שבשביל כן לקטלג. אין פעם חשבתי, בגיל שנתיים לומדים לדבר.
זה מה שאמרתי, שהשכל הוא בשביל להפסיק לזה ולא ב...
כן, אבל הלקטלג זה לא שטויות, גם הלקטלג היא חוכמה. זה כמו שילד לומד לדבר, ילד לומד לדבר יותר מוקדם, אז הוא יותר מפותח. אבל באיזה גיל הוא לומד לשתוק, זה השאלה הקרדינלית. זה השאלה הכי קשה. אנחנו בגיל 70 עוד לא יודעים לשתוק. וזה קשה, כי לא מדובר, לשתוק טוטלית, כמו במזער השתנים, זה לא בעיה. הבעיה זה לדבר ולשתוק ממה שצריך, ולא להגיד מילה אחת מיותרת. זה עבודה, אותו דבר, אנחנו הרי נמשיך לקטלג, גם אחרי שהגענו, אנחנו צועקים השם הוא האלוקים וכל אחד וזה, אנחנו ממשיכים ללמד פיזיקה וללמוד פיזיקה ולקטלג, ואף אחד אם יגידו לו תביא נפט הוא לא יביא מים, או להפך. אף על פי כן, ישב לו רבי חנינה בן דוסה ואמר, מי שאמר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק. כי הוא חי את המי שאמר, והמי שאמר הוא לא מקוטלג. אבל הוא היה מודע לזה שזה שמן וזה חומץ. אם היה הולך להביא, להדליק, הוא היה לוקח שמן, לא חומץ. ביתו טעתה ושמה חומץ, אז הוא ברך אותה שזה גם ידלק. כי כבר היה שבת. אבל הוא מצידו, הוא חי בתוך הקטלוג, ואף על פי כן הוא יודע שיש פה משהו נסתר שהוא מעבר. בשביל זה צריך שכל. זה לא בדיוק שכל של פלפול. אבל זה סוג של חוכמה. יש פה אחד המקובלים בירושלים, הרב מורגנשטרן. הוא טוען שבעצם כל הקבלה זה שני מילים. הוא מקובל נוראי, אי אפשר להבין אותו, מאוד מאוד מופשט, מאוד... אבל הוא טוען שכל הקבלה זה בעצם זה שני ביטויים, יש חוכמה ויש בינה. הבינה זה השורש של כל הקטלוגים, של כל הגבולות, של כל הזה, והחוכמה זה השורש להסתכל על כל הדברים האלה ולראות בהם את האחדות. והעבודה שלנו, ואנחנו נראה זה בסוף, זה גם הידיעה והבחירה בעצם. זה הכל אותו עניין, העבודה שלנו זה להיות בעולם של הבחירה, להיות בעולם של השינויים, ושם לראות את האחד, ולא לזרוק אחריות. לא שבוע הבא עוד פעם לדליק עם חומץ. זה ברור? וזה עבודה. בשביל זה צריך להיות, בוא נגיד, שכל. המילה שכל זה מילה כללית. צריך הרבה מודעות להשקיע. אי אפשר לעשות את הכל מצוות אנשים מלומדה ולקיים את המצווה ליחדו. כי המצווה ליחדו היא לא מצווה, היא מצווה תמידית. היא כל פעם שאנחנו פוגשים באיזה עקמת נפש, כל פעם שפוגשים בשמחה גדולה, צריך תמיד לקלף את המדבקה הזאת ולראות את השמחה האמיתית. גם בטוב וגם ברע. מה שזז אנחנו פוגשים את השם יתברך. וגם מתי שאנחנו פוגשים מחשבה שחבל ששום דבר לא זז, גם המחשבה הזאת אנחנו פוגשים את השם יתברך. זה לא עבודה קלה.
המודעות זה לא איחוד, זה רק בעצם הכלי לאיחוד.
זה הכלי לאיחוד. האיחוד הוא קיים. המצווה שלנו זה להתרכז בו. כמה שאפשר.
זה בעצם יוצא לו כלים יותר רחבים.
כדי שהריכוז הזה ייכנס לנפש, אז צריך ליצור לו כלים. והכלים זה הזיכוך. אבל עצם המצווה זה להתרכז. יצליח, כן ייכנס לנפש, לא ייכנס לנפש, להתרכז. עכשיו, השאלה חוזרת פה, אותה שאלה שהיה לנו בישמר לך, פן תשכח, איך אפשר כל הזמן לחשוב על זה? זה דיברנו כמה פעמים. אתם מכירים פעמון הרוח? כן. מאיפה זה בא פעמון הרוח? אתם יודעים מאיפה זה מגיע? מי המציא את זה? לא המציאו את זה בחנויות שמוכרים חפצי נוי. זה בא מהאסכולות, זה בא מבתי ספר רוחניים. ששם אצל הגויים המצווה הגדולה זה שבן אדם יזכור את עצמו. צריך כל הזמן לזכור שהוא קיים. זה עניין כזה. יש בכל מיני אסכולות מיסטיות כאלה, שאם אתה רגע אחד שוכח שאתה קיים, אז אתה כאילו... אתה ירדת במדרגה, נרדמת. ליהודי יש עבודה לזכור את השם. עכשיו, מה אם היו עושים עם פעמוני רוח? זה פשוט כל פעם שהרוח הייתה מגיעה, וזה היה מתחיל לצלצל, זה היה מזכיר להם לזכור את עצמם. זה כל העניין. עכשיו, כל דבר יכול להיות פעמוני רוח. טלפון מצלצל, רמזור אדום, צריך להיתקע עם הרכב, או מי שהולך רגל רוצה לעבור כביש, פתאום יש לו שם את הקומוניסט בתוך ה... בתוך הרמזור, את האיש האדום, כל מיני, כל דבר יכול להיות פעמוני רוח. איזה דודה מרגיזה פתאום בטלפון, אני יודע, לכל אחד יש את החבילה שלו, אנחנו מכירים את זה. וכל דבר כזה, ולפעמים גם דברים שמחים, גם בשורות טובות, גם כל דבר כזה, זה בעצם, זה כמו פעמוני רוח, זה משהו שמזכיר. ואז בעניין שלי שאומר לך, פן תשכח, ודאי אפשר להשתמש בזה. אבל פה, כשמדובר על המצווה ליחדו, שעצם המצווה זה לזכור שמלוך על הארץ כבודו, ששום דבר לא מתרחש בלי הקדוש ברוך הוא. אז ככה מופיע בצוואת הריב"ש כתוב, שאם בן אדם מזיק לך או מקלל אותך או משהו, אתה צריך לזכור שאם לא הוא, היית חוטף מכה מהקיר. לקדוש ברוך הוא יש איתך חשבון. האמת שזה מדרש. כתוב במדרש שילד טיפש לוקח את המקל של האבא והולך לשרוף אותו, לשבור אותו. ילד חכם מבין שאין לו עסק עם המקל, מקלות יש הרבה בעולם, יש לו עסק עם האבא. כך כתוב שיש גלות והגויים עושים צרות, אז זה המקל של האבא, אבל אין לנו עסק עם הגויים. זאת אומרת, אם הגויים לא יהיו, אז מה, אז חסר אמצעים אחרים לחטוף מכות. לא צריך את הגויים. וממילא כל דבר, ואותו דבר טוב, בטוב, כל דבר יכול להזכיר אותנו, אז לזכור תמיד שמלוך על הארץ כבודו, טוב, צריך לסיים עם טוב. עכשיו את הקטע הזה צריך לקרוא עוד פעם, אבל לאט לאט, אני חושב אבל שאת הרעיון הבנו. המצווה ליחדו זה לראות אותו תמיד, בחיים שלנו. ולהפך, זה ציווי של קירוב גדול. הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, מרשה לנו לראות אותו דרך כל העניינים שבעולם. בלי נדר. יום אחרי ראש חודש. יום אחרי ראש חודש. תודה.